unifié mon hamster. אז כן, כמו שאמרנו, ננסה הפעם לעשות את מה שלא הצלחתי לעשות פעם קודמת, בגלל שהסחפתי על השאלה, ונעסוק עכשיו בסוגיה הזאת, הסוגיה שהיא מפורסמת תחת הכותרת דברים אסורים משום דרכי האמורי. שאני רוצה למקד את צורת הלימוד לנושא העל שבמסגרתו אנחנו פה מעבירים את סדרת השיעורים הזו, ביחס לזהות, לעניין הזהות. למדוכה הזאת, על העניין הזה, על הסוגיה הזאת של מה מיוחד בתרבות הישראלית, באופי הישראלי, באופי התרבות הישראלית, לעומת אופי התרבות הזרה, על המדוכה הזאת יושב הרב בהרחבת הביאור שלו על דברי חז"ל פה, תחת הכותרת של דרכי האמורי. ויש פה דברים מאוד חריפים, כמו שאנחנו כבר מכירים את זה, או מן הסתם יודעים כבר לצפות, שבמקומות שישנם דברי חז"ל, לפעמים אגדות תמוהות או ביטויים מוזרים, או יכול שהביטויים הם נראים יותר רחוקים, לכאורה שם יש לנו מקום למישהו בעל ניסיון מסוים בכתבי המהר"ל ועוד יותר בכתבי הרב, אז אנחנו כבר מורגלים למצוא דווקא שם את הרעיונות היותר עמוקים, יותר מפתיעים, יותר מקיפים, יותר מעניינים. גם פה, לא שהאגדות פה כל כך תמוהות, אבל ישנה פה סוגיה ששם חז"ל רושמים כל מיני מנהגים שהם אסורים משום דרכי האמורי, מנהגים שעל פניו נראה שהרלוונטיות של האיסור שלהם זה כמו, אני יודע, לאסור על עשיית דברים ש אף אחד לא מעלה על דעתו לעשות כדוגמתם. כל פנים, אם הדברים האלה היו מדרכי אמורי, שיבושם להם, ככה עושה רושם. זאת אומרת, יכול להיות שבימי קדם, לפני 3,000 שנה, אז היו כל מיני דיבורים כאלה, או מעשים כאלה, אבל כל הכבוד שזה אסור, אבל התחושה הבסיסית אומרת, מה זה מעניין אותנו? ומה זה נוגע לנו. והנה מתברר, כשעוקבים אחר המסכת שהרב פורס פה, שבביטויים או בתיאורים האלה של הנהגות, או ביטויים מוזרים שחז"ל מבקרים אותם, שוללים אותם, מסתתרת שיטה או גישה ש יוצרת תחושת תדהמה עד כמה הדברים מדברים בדיוק על מה שמתרחש כאן ועכשיו וברחובותינו. והדברים שנראים הכי אנכרוניסטיים, הכי לא רלוונטיים לגבינו, אנחנו פה מתגלים כקריאת הלוט, כקריאת המסכה מעל הפנים המכוערות של נורמת התרבות שמצויה בעולם המערבי בכלל, באטמוספירה האמריקאית בפרט, ובארץ ישראל המתייסרת ב חוסר זהותה התרבותית, שכתוצאה מזה מהווה מין תשפוכת של אין קץ וריאציות שונות ומשונות שנקנות מהקניון התרבותי הכללי, שמהווים את מה שמתראה כאומללות התרבותית של רחובותינו. וכל זה הוא מתועד פה למרבית הפלא, שלא לדבר על הפלא עד לשם הגיעו רעיונותיהם של חז"ל, מה שעושה רושם שמתחת. אבל הנה ככן, הרב כבר ברוחו הוא צופה את הדברים, והוא מעביר פה קווי ביקורת בוטים מאוד שחשוב שנעמוד עליהם, שנכיר אותם. אז הנה ככן, דרכי המורים. הגישה הבסיסית שיש לנו ביחס לתרבויות זרות, כך פותח את הסוגיה הזאת הרב, הגישה הבסיסית שיש לנו ביחס לתרבויות זרות היא מתפצלת לשתי אופני גישה. כשהגישה הזאת היא נכונה, זאת אומרת שני אופנים האלה הם נכונים לא רק לעם ישראל, הם נכונים אוניברסלית, הם נכונים ביחס לכל עם וכל תרבות. אנחנו מוצאים שישנם עמים שונים, וכבר דיברנו בעבר שאם ישנם עמים שונים, זה פועל יוצא שישנם תרבויות שונות, כי שתי קבוצות בעלות אותה תרבות, זה מילים נרדפות לכך שזה קבוצה אחת. אין דבר כזה שתי קבוצות בעלות אותה תרבות. מה שעושה את הקבוצות לקבוצות שונות זה התרבות השונה, סגנון החיים שהולך ומתפרט בסגנון המחשבה, הפולקלור, הערכה, האסתטיקה, כן, ונורמת החיים המעשיים. כפי שיש לקבוצה קו אופייני בכל אלה, זה מה שיוצר את הקבוצה, וזה גם מה שמבטא את תרבותה. ישנם עמים שונים, כלומר ישנם תרבויות שונות. זה שישנם עמים שונים זה פועל יוצא שישנם תרבויות שונות. ישנם תרבויות שונות כתוצאה מזה שישנם עמים שונים. הנקודה החשובה שישנם עמים שונים. ואם עמים שונים, כבר אמרנו, הם פועל יוצא של זרם חיים נפשי מיוחד. כל עם, אילולי אופי החיות ההולך ומופיע בו, לא היה מופיע באופי המיוחד. וזה טוב ויפה ותקין שישנם עמים שונים, כמו שהרבה יותר יפה שבאדם ישנם איברים שונים ולא כל האיברים דומים. ואם אנחנו נושאים את עינינו לאחווה אנושית, זה לא בגלל שאנחנו מקווים שיבוא יום וכולם יהיו באותה צורה, כולם יהיו מלוכסני עיניים ושחורי אור ו... עם כיפה על הראש, לא יודע מה. אז זה ודאי מגוחך, כי בסדר, ישנם גזעים שונים, אופעים שונים, עמים שונים, וטוב שיהיו. על כל פנים, כך ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. העולם מופיע בצורה כזאת שישנם פרצופים שונים ודעות שונות, לא רק באנשים הפרטיים, אלא גם בקולקטיבים. גם את ציבורים. לבנם כמקרה האדם, מקרה העם. החיים זה לא דבר מובטח לעם, הרבה יותר ממשהו שמובטחים לאדם. להוציא תופעת הפלאים שעליה דיברנו בעריכות בפעמים הקודמות, ביחס לנצח ישראל, אבל עכשיו הנושא שלנו זה עמים. הדבר הכמעט בטוח ביותר בחיי העמים זה המוות, כמו שזה הדבר הבטוח ביותר בחיי האדם. החיים זה שאלה של זמן, ומכל מקום כחיי האדם הפרטי, כך חיי האדם הציבורי. האדם באשר הוא, הפרטי או הכללי, אוהב חיים הוא וחפץ חיים הוא ורוצה לראות באורך ימים. והרעיון שהוא עומד להיכחד זה לא ממש מה שהוא היה שמח לשמוע, על אף העובדה היבשה שבמציאות הזו. מכל מקום, כמו שכדאי לאדם שישים לב לכמה מתנאי החיים שלו האישיים, כדי שתקוותו לאורך ימים תוכל להתממש יותר, כדאי גם לעם לשים לב. ישנם דרכים כיצד עם עומד להיות מוכחד במהירות גדולה יותר, וישנם דרכים להאריך את אורך חיי העם. עם שיאבד את זהותו זה עם שעומד לרדת מעל במת ההיסטוריה, זה עם מוכחד. והיה ועם רוצה לשמור על אורך חייו, רוצה לשמור על אופיו, רוצה לשמור על ישותו, מוטב לו לשמור על זהותו. קודם כל לזהות את זהותו, ואחרי זה לשמור על זהותו. זו הסיבה שאנחנו מגלים שבכל תרבות ובכל עם ובכל קבוצה ובכל אדם ישנה מין נטייה בסיסית לשמרנות. שמרנות ודחיית הזר. זאת אומרת, מה שלא בא מאצלנו, משלנו, הוא נתקל מבחינה בסיסית, בכל התרבויות הוא נתקל במחסום ראשוני. יכול להיות שיתגברו על המחסום הזה, או שלא יתגברו עליו. אבל אני עכשיו מעורר על עצם הנטייה הטבעית שנמצאת בכל עם לחסום את השפעות הזרות, כי יש, והנטייה לחסימת השפעות זרות היא מאוד ברוכה, מאוד נצרכת, מאוד טובה, כי זה פשוט השאלה של היות או לא להיות. כי ישנם רעיונות או נורמות חיים שיכולות להיות שהן באות או באים מאופק או זרם חיים שהוא יצר אותם, ולאותו אופי חיים, סגנון ההתנהגות, הערכה, החיים הזה הוא טוב, הוא מועיל. על כל פנים הוא נגזר מהאופי התרבותי של התרבות ששם זה צמח, והוא ממילא מבטא את התכונה העצמית ומחזק אותה. אבל אם תוקח הנורמה הזאת, צורת החשיבה הזאת, צורת ההתנהגות הזאת, צורת הערכה הזאת, צורת החיים הזאת, אם היא תעותק לאקלים נפשי ותרבותי זר, אז אותה ברכה שיכול להיות שסגנון החיים הזה הביא במקום ששם נוצר, לא תהיה. אתם מבינים? זה כמו תזונה פיזית. יכול להיות שיש סוג אוכל והוא נפלא לסוג בעל חיים מסוים, אבל הוא קטלני לזולתו. אם אנחנו ננסה לאכול מה שגמל אוכל, אנחנו נדקר. בסדר, אין צורך להביא דוגמה. זה מובן מאליו. אותו דבר, לא רק מערכת העיכול הפיזית היא מיוחדת מערכות ביולוגיות שונות. גם מערכת העיכול הפסיכית, מערכת העיכול הרוחנית, היא אופיינית וייחודית לכל מערכת חיה באשר היא. והנושא שלנו פה זה עמים, והטיעון הוא חוזר פעם נוספת, עמים זה זרם חיים אופייני, זה מה שמחולל בראש ובראשונה את הישות הזאת שנקראת לאום, זרם נפשי, רוחני, יכול להיות שהוא אפילו מתראה בסגנון הפיזיולוגי המיוחד, הקבוצה הזאת או הקבוצה אחרת, הפרצוף השונה, הפרצוף השונה, והוא הדומה בקבוצות מסוימות. לפעמים זה לא מגיע עד לשם, כן או לא, שאלה בפני עצמה. כן?
ראינו בעם ישראל, בשורים הקודמים, שהוא מכריע תתקבל הלכה או לא, במשך ההיסטוריה.
אמית.
אנחנו רואים שיש פה איזה נורמה שצומחת דווקא לכאורה ניסיון לצמח מתוך האומה עצמה, וכשהעם מבין למשך ההיסטוריה שזה לא בדיוק מתאים וזה נדחה. מה זה שונה מנורמה שבאה בחוץ, שהיא לא
נדחית,
אלא היא
מתחילה
להחריב את
ה... שהיא מתחילה להחריב.
למה כמו שאנחנו לא דוחים להלכה מסוימת,
לא דוחים לנורמה חיצונית? זה בהחלט יקרה. נורמה באותו רגע שהיא לא מתאימה, אז זה ככה. אם אנחנו נדבר על כל עם, והיה והוא יסגל לעצמו נורמות שלא מתאימות לאופי חייו, והיה ויסגל אותם יותר מדי, אז בזאת הוא יתאבד. גם סיגול של נורמות שלא מתאימות לעם ישראל במסכת במסכת מסורת רוב דורותיו, זה דרך להתאבדות. ובאמת יקרה בעם ישראל לכאורה אותו תהליך שיקרה בכל עם, רק פה יש בעיה. זאת אומרת, להצליח לקחית עם ישראל זה כנראה קשה. בכל פנים, אם ההיסטוריה לא הצליחה לעשות את זה, אז בוא נגיד הניסיונות של טשטוש הזהות של עם ישראל, והיה ונעשה, זה נעשה כיום לא רק מטיפשות אלא גם מרשעות, אז אפשר להרגיע את האנשים, היא לא תצלח. היא לא תצלח לטווח ארוך, כי עם ישראל יחיה, ובמסגרת עוצמת החיים שלו הוא בסוף ידחה את זה ויקיע את זה החוצה. נכון? בדיוק כמו ש... הוא קובע את ההלכה שלו לאורך הדורות. ומכל מקום, כשאני אומר, היא לא תצלח, זה כמו ש... אתה מבין? אתה רואה מישהו ששותה נפט, למשמע. אתה לא תצליח. ואם תצליח, א', לא תצליח. ב', תצליח לשתות, אתה תקי. ואם לא תקי, אתה מת. סביר שאתה תקי. ונצליח להציל אותך. על כל פנים, בקטע של עם ישראל, אז שותים פה נפט, וזה יגרום להקאה. רק בשביל מה להגיע להשפוז? על זה הקרב שלנו. אנחנו לא בעומק העניין, יותר מדי בחרדות קיומיות, שעומדים להכחיד לנו פה את עם ישראל. עושים פה פעולות של הכחדה של עם ישראל. היא לא תצלח. היא תצלח כפי אינטנסיביות הפעולות בזמן הקרוב, קרי בשנים הקרובות, בעשרות השנים הקרובות, אולי במאות השנים הקרובות, בדורות הקרובים, זה יכול להצליח. אבל אנשים פיקחים כבר היו לנו. הזיכרון הקולקטיבי שלנו זוכר טיפוסים שונים, בכל פנים. אין סיבה שהתרבות הזרה של ימינו, אז היא תצליח הרבה יותר מאשר מדיניותה של שרת החינוך והתרבות היא זבל בזמנה. אז בסדר, היו לנו כל מיני שרות חינוך ותרבות. אנחנו, ההיסטוריה של עם ישראל היא תתייחס אליהם בהתאם לאיך שעם ישראל סיכומו של דבר מתייחס. אבל זה לא סיבה שעכשיו לא נשב בנחת ונגיד, בסדר, עם ישראל חי, אתה מבין? כשבאו לקחים את עם ישראל שם בשושן הבירה, אז זה אומר לך יהודי טוב שקוראים לו מרדכי, והוא אומר, אם אחרי שתחרישי לעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודי, בטוח, כי עם ישראל חי וחיו חי עד בלי די, ורווח והצלה יעמוד ליהודים, אם לא על ידך ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו, כי מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. וזה העיקרון. אז מרדכי, אתה בטוח שיהיה בסדר, נכון? לא, אין בעיה. במיוחד שעומדים להכחיד את עם ישראל, אז אתה כבר יכול להפות אוזני המן. זה שמחה, כנראה עומד להיות חגיגה. אז למה אתה יוצא בתוך העיר? ולמה אתה זועק זעקה גדולה ומרה? ולמה אתה שולח את אשתך לסכן את חייה ולאבד את העולם הבא שלה ולאבד את היכולת להמשיך לחיות חיי אישות ביניכם? למה אתה עושה את כל זה? כי זה נכון שנצח ישראל לא ישקר, ובסיכומו של דבר כולם יאכלו אוזני המן. זה נכון. אבל זה גם נכון שמישהו צריך למסור את נפשו על העניין. ואם מישהו יכול למסור את הנפש והוא לא מוסר את הנפש, הוא ובית אביו יובדו. וצריך למסור את הכל כדי שדברים כאלה לא יקרו. אם כי אנחנו מובטחים, אנחנו לא מנהלים פה קרבות מצדה של קרב הרואי, וגם לא מרדכי אנילביץ'. זה סוג של גבורה שעם ישראל מצד כללותו לא זקוק לה. מצד הפרטים נמצא בפני עצמו. אבל מכל מקום לנהל קרבות צריך, ואין שום סיבה לסבול את הסבל של דורות ודורי דורות כתוצאה מבלבולי מוחות וקלקולים גדולים שיעלו במחיר חיי רוח, נפש וגוף של אנשים רבים מאוד. עם ישראל הוא לא מסוכן, אבל אנשים בעם ישראל הם במצב מאוד מסוכן. אז זה עד פיקוח נפש מגיע, ממש. אז על זה, על המדוכה הזאת אנחנו יושבים, על אף שאנחנו בגדול רגועים, אין ספק. כל מה שלא מתאים לרוח ישראל, רוח ישראל יחיה, זה יצא. זה לא יחזיק מעמד. אבל אין לנו שום עניין לתת לחיי עם ישראל לעבור את האסונות האלה. כי זה טעות. כן.
כל עם צריך להיות חשוב במידה זו אחרת לתרבות האנושית הכללית. עם שיהיה...
חביבים, שנייה. בואו נעצור בשבילה. אתם, השאלות שלכם עצרו את ההרצאה שלי באמצע דבריי, אבל אם לא הייתם עוצרים, אז כבר הייתי למשל, ביחד לשאלתך, כבר הייתי מגיע לענות לגיע. אז, כן?
שיש איזושהי מגמה
שלקלות
אותנו
מבפנים,
להשתמש בנו לקלות אותנו.
יכול להיות. נו, אז מה? יש פסוקים כאלה שאומרים, וגם יהודה תלחם בירושלים. זה לא מדרשים, זה מנבואות, זכריה, במלחמת גוג ומגוג, אז כתוב שהגויים שהם יבואו להילחם על ירושלים, הם יאלצו את יהודה לבוא איתם, יאנסו אותם, ויגרמו להם להילחם גם כנגד ירושלים. טוב, ידוע. אז?
לכאורה, יש איזושהי מגמה של
גיליון
שלא ניתן לעמוד בו. ישראל
למה שלא ניתן? שלא ניתן לעמוד בו? לא הבנתי למה לא ניתן לעמוד בו. כי כל השמות שהזכרת, עושה רושם שעמדנו בהם. וגם הרעיון, אתה אומר שגוג ומגוג יהיה קשה. טוב. אבל מסתם גם בוא נעמוד. כל פנים, המדרש שאתה מזכיר, הוא בא להגיד, כל אחד חושב את עצמו לחכם האולטימטיבי. עד שיסתבר שיש מישהו יותר חכם מזה. בסדר. טוב. אז התכוונתי להגיד פתחתי ולא השלמתי, שישנם ביחס שכל עם אל כל תרבות שבא אל תוכו שתי גישות, והן מצריכות להיות בכל עם. והתחלתי להעריך בזה שעם כדאי שיהיה לו את שתי הגישות אם חפץ חיים הוא, וכל עם ככל אדם חפץ חיים הוא. על כל פנים, כמו כל אדם יש גבול למה שחפץ החיים יעזור לו. זאת אומרת, אתה יכול מאוד לרצות לחיות, באיזשהו שלב אתה תישאר ברצון מה שנקרא, ואנחנו נגיד יתגדל ויתקדש. ככה זה גם בעמים. ומכל מקום התחלנו לומר שכמו שביחס לאדם הפרטי, אם אתה לא רוצה לקרב את קיצך, שים לב לכמה תנאים ותשתדל לשמור על הכללים, על ההיגנה, על תנאי ביטחון וכדומה ועוד, ואז סיכויים שלך לחיות יותר שנים יתגדלו. ככה זה גם בחיי עמים. אם עם רוצה לשמור על חייו, הוא צריך לשמור על זהותו. ועל כן, זה דבר טבעי, מוטבע כל עם, ובאיזה מידה גם כל אדם שהוא בן של כל עם, כי אין לך אדם שהוא לא בן של עם. זו המציאות ההיסטורית הנוכחית של מה שאנחנו מכירים את האנושות. אז מוטבעת הנטייה הזאת לשמרנות. כלומר, התייחסות בחשדנות, ברתיעה, במשהו לא שלנו, משהו שהוא לא מיוחד לנו. כי גם אם רעיונות, כך אמרנו, יכולים להיות טובים ויפים מאיזשהו מקום או איזושהי תרבות, במקום שמשם הם באו, והיה והם יועתקו לאקלים נפשי, תרבותי, זר, שם זאת תהיה החלאה שהיא תהיה ממין הזנה פיזית למערכת עיכול שלא תואמת אליה, והיא יכולה להוות הפרעה גדולה עד לכדי הכחדה של המערכת החדשה שלשם הדברים התרבותיים הזרים נקלטים. כי שוב הנקודה המרכזית, כל עם יש לו את זרם חייו, יש לו את אופי חייו, יש לו את מהות חייו שהיא מחוללת את תרבותו. ועל פי רוב ערכים שהם ייחודיים ומבטאים יפה וחזק את סגנון החיים, המוסר, האסתטיקה, הפולקלור של איזה תרבות, הם עלולים להיות לזרים ומשונים ומפריעים במסגרת של זרם חיים שהוא בעל אופי שונה, שונה לחלוטין. עד כאן גישה אחת ביחס לחלק מהתופעות התרבותיות, כאשר הן מגיעות לגבולה של איזה תרבות אחרת. מאידך, ישנם דברים שיכול להיות שהם נוצרו באיזשהו מקום בעולם. על כל פנים, אין דבר, אין רעיון, אין נורמה, אין מחשבה שלא נוצרה באיזשהו מקום מיוחד בעולם. ומכל מקום, זה שנוצרה המחשבה הזאת, נוצרה ההדרכה הזאת, נוצרה המצאה הזאת, נוצרה הנורמה הזאת, יש, והיא לא נוצרה כתוצאה מזרם החיים האופייני של התרבות ששם היא צמחה. בואו נקדם תהליכי, אתן לכם ישר דוגמה. זה שבאיזשהו מקום בעולם החליטו ללכת יום אחד עם מכניסי, והיה ברעיון ללכת עם מכניסיים, הגיע למקום ששם לא הלכו עם מכניסיים. האם צריך להגיד לו, לא, מכניסיים זה מנהג, לא יודע מה, קורדי, נגיד, והמציאו הקורדים את הרעיון ללכת עם מכניסיים. אז סתם פבריק כמובן, אבל נגיד וזה היה מצב. אז יבוא מישהו מצרפת ויגיד, אם אנחנו חס וחלילה נלך עם מכניסיים, בזאת תטושטש זהותנו התרבותית, ולא יעלה על הדעת. לא. אבל המציאות היא שהעם ההוא הוא המציא את הרעיון. יכול להיות שהעם הזה המציא את הרעיון, או אחד מבניו המציא את הרעיון, וזה התפשט אצל כולם. אבל הוא המציא את הרעיון לא בגלל שהוא בן לאותו עם, זה בגלל שהוא בן למשפחת האדם. בגלל שבנוסף לעובדה שהוא בן לאותו עם, יש לו עוד עובדה, והוא בן אדם. בבני אדם, בכל מקום בעולם, הם בני אדם. כולם נושמים, כולם אוכלים, כולם וכולי, המון דברים שבזה כולם אותו דבר. ובמסגרת זו, יכול להיות, וישנם כל מיני עניינים, שהם נגזרים מהצד האוניברסלי של אותו אדם או אותו עם. ובזאת צריך כל אדם וכל עם לקבל אדרבה. בשביל מה שכל עם ימציא את הגלגל בכוחות עצמו? ישנם הרבה דברים שמאוד רצוי וככה יש סיכוי להתקדמות ותועלת של העולם במה שיקבלו העמים אלו מאלו את הרעיונות, את הדברים, את העניינים. עד כאן הצבענו על שני קווים, שתי גישות, הם מן הסתם, שניהם צריכות לשמש כאחת בכל מקום, בכל חברה, בכל תרבות, שחפיצה חיים ואיכות חיים היא. צד אחד, יש מקום להיות ער לכך שיש צדדים שצריך לבחון, אבל יש מקום לזהות לגבי מה רצויה השמרנות. כדי שלא ייכנסו יותר מדי רעיונות, זרמים, שטפים מתרבויות זרות, שיטשטשו את הצורה הפנימית הנפשית של אותה חברה ויכניסו דיסהרמוניה ומשבר בערכים, משבר במוטיבציית החיים, שתגרום לשיבוש בכל המערכות הקיומיות של העם כעם. וישנם דברים שרצוי מאוד שכל עם יהיה ער לקלוט אותם, אדרבה, כן, מתרבויות זרות. במה שאמרנו עד כה, כמו שכבר אמרנו, אין שום דבר יהודי, אין שום דבר מיוחד שהוא נכון לעם ישראל במיוחד. זאת אומרת, יכול, נכון לעם ישראל ולא נכון לעמים אחרים. כי מה שאמרנו פה עכשיו זה נכון לכולם באותה מידה. כמו שהרעיון של לנשום, זה טוב בכל מקום בעולם, לכל סוגי בני אדם, בני כל העמים כולם. זה דבר מאוד רצוי שכולם יעשו. וחבל אם הם לא יעשו את זה. ומכל מקום, אחר הדברים והאמת האלה, יש בדברים האלה מכפלת כוח וחומרה ביחס לעם ישראל. וזאת על רקע של מה שדיברנו בעבר, שאנחנו יכולים להסתייע בזה. משונה עם ישראל מהעמים אחרים לא באותה רמת שוני שבה משונה כל עם מכל עם. השוני הזה בין עם ישראל ובין העמים כולם מתבטא באותם נקודות עליהם דיברנו בעריכות בפעמים האחרונות, בכישרון, בקיום, בהשפעה. אופי החיים הזה הכללי של כל הזמנים וכל המקומות וכל הכישרונות ופריצת כל תחומי החיים ונצח ישראל, הממדים האלה, ולו רק המילה האחרונה הזאת, הנצח, הממד הזה שעומר החיים עצמו הולך ומבטא את החריגה אל מעבר לכל קונספציה, לכל מסגרת, לכל חוק, לכל נורמה. וזו הנורמה הישראלית, המעבר, הזיקה אל האין סופי, שהוויית החיים של כללות הדורות מבטאת אותה. הנקודה הזאת, אם ניתן לה סמל מתמטי, אז היא דומה לאינסוף. לעומת, אם ניתן את, נחפש איזה סמל של מתמטי שיסמן את תכונת החיים, אופי החיים של איזה תרבות או איזה עם. אם נרצה לסמן לעומת חיי עם ישראל, אז זה יהיה כמו סימון של מספר לעומת אינסוף. יש הרבה מספרים, יש אין קץ מספרים, אבל אינסוף זה לא מספר. זה לא מספר במשפחת המספרים. זה סוג אחר. זה עניין אחר לחלוטין. וממילא, אי הדמיון, המוזרות, השונות, שבין אופי החיים הישראלי ואופי החיים שמחולל את כל התרבויות כולם, הוא גדול יותר מאשר המוזרות, השונות שבין אופי תרבותי אחד לאופי תרבותי אחר, בין עמים שונים. עם ישראל הוא לא עם שוני. זה שאלה אם עם ישראל הוא עם בכלל. אם הוא בכלל נכנס בקטגוריה הזאת של אחד במשפחת העמים. או עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. וישכון ישראל בדד עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש. על כל פנים, במה שהצבענו פה, הן בציטוטים, והן בהצבעה, אני יודע, על גבול הפילוסופיה, על כל פנים הלוגיקה, אז עם ישראל הוא מוזר, מוזר מאוד. וממילא, הסיכויים שרוחות זרות, כיוון שיקלטו בו, הדיסוננס שיתחולל אצלו, יהיה בעוצמות גדולות יותר והפרעות חריפות יותר ממה שיקרה בכל תרבות שתתחיל לספוג תרבות זרה לה. ואומנם כן, זה מה שמתבטא שוב בביטוי התנ"כי העתיק, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד אליכם את כל עוונותיכם. הקשר בין האלוהי, הקדוש ברוך הוא, הנצח, ובין ישראל, רק אתכם ידעתי. אתכם ידעתי זה כמו וידע האדם את חווה אשתו, לשון התמזגות, התאחדות. רק בכם אני מאוחד, רק בכם אני מופיע, רק איתכם אני אחד. על כן, אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. העוונות בישראל, כלומר, פרוורסיות, סטיות, מנורמת החיים המיוחדת לאופי החיים הישראלים. זו הגדרת המושג אבון. האבון ממהר להיפקד עלינו מכל חברה ולשון. לצערי, כיום הדברים הם בולטים כל כך, בוטים כל כך, כואבים כל כך, שאני זוכר אני זוכר את עצמי לפני שנים, חשבתי שהם לא כל כך רבות, אבל מסתבר שכבר לפני שנים רבות, אבל זה היה הדבר שהיה קשה להסביר אותו, מה שכיום אין צורך להסביר אותו. הוא כיום מובן בצורה רב-ממדית, אם לא תלת-ממדית. והמציאות הזאת של תסמונת של זקנה, של אובדן מוטיבציה, אובדן הכרת ערך עצמי, אובדן חפץ החיים, גלישה לתופעות חריפות מאוד מבחינה סוציאלית ומוסרית ורוחנית, ומשבר בעם שפרץ בעוצמת חיים לפני 60 שנה, והנה תסמונות של זקנה חריפה מבחינה קולקטיבית מופיעות בו. תופעות כאלה של התפוררות, של אובדן דרך, רשלנות, חוסר אחריות ביטחונית, לאומית, כללית, הולכות ופוסות ברמות כאלה של מה שאנחנו מכירים בעמים זקנים שהספיקו לעשות משהו בחיים ולהסתאב. ופה 60 שנה ויש לך חברה מסואבת. המציאות הזאת, המציאות הזאת היא מציאות שהיא היא גם היא אופיינית לחיי עם ישראל. מהירות הפגיעה של אי הנאמנות לזהות העצמית בישראל היא הרבה יותר חריפה ממה שתעשה בכל מקום בעולם. מצבים של ייאוש, של כן, הצטרכות לטיפולים פסיכולוגיים שהם הם שהתבטאו בקריסת חברה, לסמין, לזנות, לפשע, לאלכוהוליזם, בצורה של מגפה, זה מעיד על אובדן הטעם והערך לחיים. גם אובדן האחריות הלאומית, עמים שהם יכולים לנהל את חייהם כשהם שיקורים מזה מאות שנים, אבל הם לא ממהרים לקרוס מבחינת האחריות הלאומית, באותה מהירות שהמערכות קורסות אצלנו. כל זה פועל יוצא של אי-זהות, חוסר תרבות, שהיא המצע יותר בטוח לכל השדים והרוחות שיחגגו פה. אם הרוחות הזרות שרק הם באופן אובססיבי הם אלה שמוזרקים לנו לעורקים הרוחניים בתור אימה שאנחנו אמורים לזדור. מכל מקום, מה הקו המנחה? איך נדע מה אנחנו אמורים לקבל ומה אנחנו לא אמורים לקבל? אחרי שכבר עלה ממה שדיברנו עד כה, שכאשר אנחנו מקבלים כל דבר, זה סימן של מחלה. זה סימן של מחלת נפש, שהיא פועל יוצא של מחלת רוח. זה לא יכול להיות. מוכרח להיות, עוד לפני שאנחנו מסמנים מה, אבל הוודאות שאנחנו חולים, זה בנקודה ששם אין גבול למה שאנחנו מוכנים לקבל לתוכנו. זה בעצמו, אי המחסום בפני כל זרם שלא יבוא, הוא בעצמו מעיד על מחלה קשה מאוד. עוד לפני שאנחנו ניגשים לסמן מה בדיוק הגבול. וזה כבר עולה, וזה צריך להיות מובן ממה שדיברנו עד כה. אבל נפתח ונציין קודם כל מה אנחנו כן מעוניינים לקבל, כן צריכים לקבל. ביחס לזה חז"ל אומרים, יש להם מטבע לשונית. כל דבר שיש בו משום רפואה, אין בו משום דרכי האמורים. כל דבר שיש בו משום רפואה. יתברר על פי דברי ראשונים, אחרונים, דברי הרב, שהרב קוק, כמובן זה הכוונה, דבר שיש בו משום רפואה, לא דווקא רפואה, אלא כרפואה. מילים אחרות, כל דבר שתועלתו פשוטה, גלויה, מוכחת, מדעית, ניתנת לביקורת ולהסקת מסקנות פשוטות וברורות. כל מקום שיש לזה תועלת, שכלית, ניסיונית, מיידית, במקום שאתה לא צריך לחדור לתובנות נפלאות, מיוחדות, רוחניות, מיסטיות, במקום שהתועלת היא כרפואה, אתה לוקח אקמול, אין לך כאב ראש. אתה לא צריך להגיד, אבל האמריקאים ייצרו את האקמול. זה אמריקניזציה, זה דרכי האמורי. לא. יכול להיות. לא משנה, אני יודע מי הציא את האקמול, זה לא אמריקאי, לא משנה. אני רק רוצה להגיד, לא אכפת לי מי המציא, אפילו האמריקאים המציאו את זה. אותו עם שהוא סך הכל האמוריקה, זה המהות האמריקאית, מה שילך והתברר פה. אבל מכל מקום, לו יהי שימציא את זה העם הכי גרוע, העם הגרמני ימציא את זה, זה לא סיבה שאנחנו לא נלמד ולא נספוג את זה בתוכנו. כי במקום שזה תועלתי, בכין, מדעי, מיידי, אז זה לא נגזר כתוצאה מהגרמניות של הממציא את העניין. זה נגזר מהנקודה האוניברסלית של אותו עניין, של אותו ממציא, והנקודה הזאת היא מיוחדת לממציא כאדם, ואנחנו בני אדם. עם כל הכבוד לכך שאנחנו גם נצח ישראל, ואנחנו לא בני אדם. אבל מכל מקום, המימד הזה שאנחנו בני אדם ועם, בין היתר, יש לנו אחד המימדים שלנו במציאות, זה מימד של העם, עם נורמלי, אמור להיות עם נורמלי. כל פנים, גם הנורמליות זה אחד מהמימדים שלנו. גם את זה אנחנו כוללים. אז המימד הזה, הוא אומר לנו שאנחנו צריכים לקבל את זה. כל דבר שיש בו משום רפואה, אין בו משום דרכי אמור. בתנך, ישנו ביקורת, ישנה ביקורת. בספר יחזקאל, אז ישנם פסוקים זועמים. פעם אחת, שם אם אני טועה בפרק אז מופיעים הפסוקים, כגויים אשר סביבותיכם עשיתם, בית ישראל, תתביישו לכם, היום ונורא, למה אתם מתנהגים כגויים אשר סביבותיכם? אבל את אותה מטבע לשונית, בפרק י' א', אם אני טועה, מופיע הטון, אותו טון זועם, בתוכן בדיוק הפוך, כגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם בית ישראל. נו, אז הגמרא מתעוררת על הסתירה הזאת. תחליט, זה כמו אתה מבלבל את החניך, כל מה שאתה אומר, כל מה שהוא עושה, אתה חובט בו. בגלל שעשית את זה, תחטוף, בגלל שלא עשית את זה, תחטוף. אז הוא תמיד לא בסדר, מה קורה פה? כשלא עושים כמו הגויים, אז זה לא בסדר, כשעושים כמו הגויים, לא בסדר, מה העניין? אז מתרצת הגמרא, כן, יש מקום לביקורת של הנביא על ישראל, כי יש מנהג יהודי ידוע שכנגדו מתריע הנביא. כמקולקלים שבהם עשיתם, כמתוקנים שבהם לא עשיתם. תכונה יהודית, איך שאתה מוצא איזה קלקול ואיזה תרבות, מיד להביא את זה אלינו, גם אנחנו, למה רק הם? אבל התנך זועם על זה שיש גם תוקנים בקרב אומות העולם, ומהם צריך ללמוד. ולמה מהם אתם לא לומדים? כמקולקלים שבהם עשיתם, כמתוקנים שבהם לא עשיתם. למדנו לענייננו שצריך מהמתוקנים ללמוד, צריך ללמוד מהמתוקנים של מאות העולם. אבל באמת המדוכה שעליה אנחנו יושבים עכשיו היא יותר רדיקלית. כי מה שאמרנו מקודם, הוא לא אומר שיש ללמוד רק מהמתוקנים שבאומות העולם, אלא הוא בא לומר שגם מן המקולקלים שבאומות העולם, הדברים המתוקנים שבהם יש ללמוד מהם. וכל דבר שהוא משום רפואה, אין בו משום דרכי האמורי. דרכי האמורי? זאת אומרת, גם שאתה לומד רפואה מהעם האמורי. העם האמורי הוא עם רע. הוא אחד מעמי כנען. עמי כנען הם אלה שהעמיקו להתאיב תואבותיהם, זוועותיהם, האליליות שלהם, בניהם ובנותיהם יעבירו באש לאלוהיהם. כל התרבות של עבודה זרה, האכזריות והטירוף. 70 מלאכים בעונות ידיהם מקוצצים מלקטים תחת שולחני. זה נורמה של מלך כנעני, מורי, שם, בארץ כנען. זו התרבות והנורמות שלה, כנגד זה, יוצאים חזל, דברים אסורים שום דרכי המורי. דרכי המורי, זאת אומרת, לא ממש מעשים שהם עבודה זרה, אבל נגזרים מהאטמוספירה הזאת, או מובילים לאטמוספירה הזאת, או נגזרים מאטמוספירה של עבודה זרה בקשפים, או מובילים לאטמוספירה של עבודה זרה בקשפים. ומכל מקום, גם מתרבות פרוורטית שכזו, והיה ותמצא בסוף איזה דבר שיש בו משום רפואה. כלומר, תועלת מדעית, אמפירית, ניסיונית, בחינה, שאתה קולט מהם, תלמד מהם, תעשה את זה. יכול להיות. נחזור לדוגמה שהבאנו מקודם. אז נגיד, והקורדים נגיד, הם באמת אלה שהמציאו את המכנסה. נגיד. אתה לא מוכרח, לא מוכרח ללבוש מכנסיים של קורדים. הרעיון של מכנסיים הוא טוב. אז יכול להיות. אז תיקח את המכנסיים ותייצר אותה בצורה ישראלית. אבל הרעיון של המכנסיים בפני עצמו הוא מצוין. תלמד. אז לא בגלל שאני לא יודע מי המציא את המושג מנוע, כיוון שהוא היה, לא יודע, היה אירופאי, אז לכן אנחנו שמים, מה אנחנו נתעסק במנועים? ודאי, אנחנו צריכים ללמוד איך לייצר מנועים. עד רבה, בוא נשדרג אותם, בוא נטפל בהם, בוא נעשה אותם. כל פנים, כשאנחנו נשתמש במנועים, נשתמש בהם למטרות טובות, מטרות שלנו. אבל כל פנים, יש עניין שאנחנו נקלוט ערכים ונורמות ברוח ימים אלה, כמו גרים. רות, רק נפגשנו בה. השבה משדה מואב, היא אימא של מלכות. כוח, לכאורה זר, ביתו של עגלון מלך מואב, לא, היא שלנו. היא אימא של מלכות. הם המשיח. הם דוד מלך ישראל, החי והקיים. כן? אז חשוב מאוד, תארו לכם שלא היינו קבלים את רות, לא היה עם ישראל. אז כאין זה, כמובן, שירות בא אלינו, מתגלה בצורה יהודית יותר מכל יהודית. ככה גם כל הדברים שאנחנו קולטים מבחוץ, מן הסתם יקבלו את האופי שלנו, למטרות שלנו, לעניינים שלנו, שמתאימים לנו. אבל מכל מקור, אם יש בו משום רפואה, אין לדחות את זה. והחשדנות והפחדנות מכל דבר זר, זה קסינופוביה, זה מחלת נפש בפני עצמה. זה הרעיון לדחות כל דבר בגלל שזה לא שלנו. טוב, אני חושב שלגבי היום, אז נסתפק בדברים שאמרנו, שיעבו בתור פתיחה, גישת מבוא לסוגיה הזאת, שבפעמים הבאות, אז אנחנו נעקוב אחר דוגמאות שמביאה הגמרא, לדברים שהם אסורים משום דרכי האמורי, וילך ויתברר לנו שההנהגות האלה, המעשים האלה, או ההתבטאויות האלה, הסגנונות האלה, הם מבטאים, כמו שאמרנו, הלוך נפש, הלוך תרבות, הלוך רוח, שהעמדה הישראלית היא מרוחקת מאוד מזה, וההנגדה אל מול המודלים הקיצוניים האלה של התרבות הזרה, היא תעזור לנו לאתר איפה אנחנו, איפה אנחנו פה בהתקדמותנו, בזרם חיינו, באים אנחנו בזרם חיינו, או אולי נסחפנו קצת, והנה יש לנו פה דרכים לאתר את נקודת המרחק, ולאן אנחנו אמורים לחתור כדי לחזור אל המיינסטרים, אל הזרם הראשי של חיים. טוב. שלום.